שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין.
ערב טוב לכל המאזינים בארץ ובעולם. אנחנו היום בעיצומם של ימים מיוחדים במינם. מגפת הקורונה קוראים לזה. אנחנו היינו רוצים כמובן להתייחס באמת לדבר שהוא באמת נדיר. לא שמענו ולא ראינו כסוג הזה. וכמה חשוב להשרות רוגע בבית, להשרות אמונה וביטחון בבית, לנצל את הימים הללו למערכת מרוממת יותר של חיים, לקחת את העניינים האלה למקום של התעוררות, להיזהר עד מאוד ממה שכתב בספר שבט מוסר, כפי שכתב במכתבו כבוד קדושת האדמו"ר מבלז, בשם הספר שבט מוסר, שכל עניינים של רוגז, כעס, רק מגביר רחמנא ליצלן את המגפה, ומתחבר אליה, חס ושלום, לעשות דברים ממש לא טובים, אלא לקבל את הכל מתוך צמיחה, שמחה זה כידוע אותיות צמיחה, כמעט כך אומר הרד"ק בספר השורשים, לצמוח ולשמוח, איך עושים את זה, נשתדל להסביר, ולהבין עד כמה כולנו יכולים למנף את הנסיבות האלה אל מקום של בניין, רוממות, ומי יודע אם אולי זה, מי יודע אם זה לא איזשהו שלב ממשי שמקרב אותנו עוד יותר להכין את החליפות, להכין את הבגדים לקראת משיח, לשמוע היטב את שופרו של משיח. אבל זה לא פותר אותנו כמובן, כמו שהרב שח היה אומר, שהיו אומרים לו על תופעות שונות, שזה חבלי משיח, חבלי משיח. אמר, אני חושש שמשתמשים בביטוי חבלי משיח כדי להיפטר מחשבון נפש. פעם מאשימים את המדינה הזו, פעם מאשימים את השין ג' הזה, ופעמים מאשימים את המשיח. הנה, זה בגלל שהוא מגיע, אז יש בעיות, זה לא קשור אליי. יש פה איזה דרך פנימית, הכרתית או תת-הכרתית, כדי להימנע מחשבון נפש ומהבנה שהמורה מדבר אל העולם כולו. ברור שיש כאן שלב משמעותי שכפי שנסביר באמת לא היה כדוגמתו ממות עולם, חוץ מדור המבול, כפי שהעירו גדולי תורה, שכל העולם כולו נמצא תחת איזשהו שינוי משמעותי. אין מקום נקי מזה, בניגוד לכל האירועים שתמיד היה להם מוקד מסוים, מלחמת העולם הראשונה, השנייה, מגיפות שונות היו באזורים מסוימים, היה אפשר אולי ללכת לאזור אחר, בזמן המלחמה, לברוח לאזור אפריקה, לאזור דרום אמריקה וכולי, אבל כאן, אנא מפניך אברח. ממש אין בו מתום, רואים את כל התמונות שרואים שועי עולם, מנהיגי עולם, כביכול, עם כל אחד עם המסכות שלו, עם הניילונים שלו, אין לו כלי להתמודד עם יצור קטנטן בלתי נראה, והעולם במלחמת עולם. מלחמת עולם ממשית שמקיפה את כל העולם כולו, אין נשק מסוים לתקוף אותו, ומשתדלים ובורחים ומסתגרים, לך עמי בו בחדריך וסגור דלתך בעדיך, וכפי שרשי אומר שם בנביא, לך לתוך חדרי ליבך, לך עמי, בוא בחדריך, לך לבתי כנסיות, בתי מדרשות, שהיום זה בתוך הבתים שלנו, וחדרי ליבך, והיכנס עמוק עמוק, כך אומר רש"י, יתבונן על מעשיך בחדרי ליבך, ולהעמיק בתובנות יסוד, מה רוצה מאיתנו בורא העולם, ומהם הכלים הנדרשים מאיתנו להפעיל אותם לעצמנו, לבני ביתנו. התקשרו אליי ואמרו לי שיש צורך לחזק את הנושא של שלווה, ביטחון, עידוד, תקווה, וגם להיזהר מפני תקלות שבמקום להתרומם עלולים חס ושלום להיתפס כתוצאה מהמצב הזה לכלי טכנולוגיה שנכנסים באופן אגבי בגלל מקומות עבודה שהשתנו, התמקדות בעבודה מתוך הבית, ויש מושג שנקרא מתוך שהותרה לצורך, הותרה שלא לצורך, כיוון שזה כבר נכנס, אז זה קיבל לגיטימציה, ואז מתחילים לצפות בסרטים נוספים, ויש כל מיני הוראות היתר לצורך הפיגוג המתח וכל מיני דברים מהסוג הזה, ולצערנו כבר ראינו מקרים, ראינו באמת מקרים קשים, שבהם אדם היה נאלץ להיות בבית חולים, צעיר או צעירה, רק השבוע בא אלינו מקרה כזה, של נער שבגיל 14 וחצי היה נאלץ להתאשפז לתקופה של כמה שבועות במרכז רפואי גדול במרכז הארץ, ולצערנו הרב עזב את דרך התורה כשהוא נחשף שם לאינטרנט, נחשף שם לחברה קלוקלת שכביכול באו גם כמובן לרפא אותו ובאו לסייע לו, אבל האוויר היה מורעל, הוא בא ללא בידוד, הוא בא ללא אמצעים להיכנס בחדרי הלב האמיתיים, וכאן כמובן מעל כל מיטה יש מסך, לילות שלמים, יש זמנים פנויים לתקשורת, לשיחות, לפיתויים, על זה לא שמו לב ההורים, רק לאחר שהוא יצא מהמחלה הפיזית ונכנס למצב הרוחני, שהוא עשרות מונים קשה כידוע, גדול המחטיא יותר מן האורגו, וההורים מתאבלים על מצבו כיום, וניסינו למצוא איזשהו פתח להגיע אליו. אסור שהדבר הזה יקרה חס ושלום בבתינו, שבגלל שאמא עובדת מהבית, וילדים פתאום רואים מסך, אז הם מבקשים את זה ומבקשים את זה, ולמה לא כאן, והדבר הזה כמובן פותח פתח, נותן את הגירוי, אם זה לא מוסבר כדבאי, אם זה לא ממוקם ומועמד באור הנכון, כפי שננסה להסביר בהמשך הדברים, אז עלולה לצאת תקלה מזה. לכן עלינו להתחזק ועלינו לפקוח עין על עניינים שונים במערכת הזאת. הדבר הראשון, אני רוצה לספר על מה ששמעתי והתפרסם השבוע על רבינו בעל האמרי אמת, האדמור מגור, רבי אברהם מרדכי אלתר מגור, שנסע פעם באיזושהי עגלה מרכבה, והסוסים התחילו להשתולל והגיעו למהירות ממש קטלנית. יש לפעמים מצבים כאלה כשרוכבים על סוס, והסוס נכנס לסוג של שיגעון שנוסע, ואם הוא נהיה, ואז אי אפשר לעצור אותו. לא מכות ולא הלקאות במוטות או משהו כזה. וכולם, כל הנמצאים על המקום שם בעגלה, במרכבה, היו בפחד מוות, משום שחסרה רק איזושהי תקלות באבן או באיזשהו משהו שיעצור אותם, ואז כולם מתהפכים בצורה שעלולה להיות קטלנית, וכולם היו מאוד במתח, בלחץ, והדבר התבטא בכמה סימפטומים, והיחיד שהיה בשיא הרוגע, בשיא השקט, היה כל כך בסוג של שלווה, התעיה כמובן האדמור מגור בעל האמרי אמת, והיה נסוך עליו הרשת, נסוכה עליו הרשת של נועם, שלווה, ממש כפי שאומר החובות הלבבות, מנוחת נפש הבוטח, מנוחת הנפש של מי שבוטח בהשם יתברך, ומרגיש כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, כמו ילד קטן בן חצי שנה, בזרועות אמו, לא מוטרד, לא מודאג, מוצץ בפיו, וכולו כולו מרגיש חבוק, הושענה חבוקה ודבוקה בך. לאחר שבעזרת השם נוצרה שם איזו ישועה והם העיתו את הקצב, שאלו את האדמור, איך הצלחת לשמור על רוגע? זה אומר, תראו, אני, גם כשאני הולך על קרקע מוצקה, הולך על המדרכה, על הכביש, הולך על רצפת ביתי, אני לא סומך על הרצפה, ממש לא. אני מרגיש ומכניס לעצמי את הידיעה הברורה שכל יהודי מאמין בה, ומחדיר אותה בהשבות האלה לבביך, מחדיר אותה לעמקי נקבוביות נפשו, שהבורא מחזיק ורוקה הארץ על המים. הוא מחזיק אותי על כדור הארץ שעומד באוויר, והוא אחד מהכדורים הגדולים, אחד מהכדורים שיש בכללות מערכת הכוכבים, ומסדר את הכוכבים במשמרותיהם ברקיע כרצונו. אני לא מרגיש שמה שמחזיק אותי זה הרצפה, ממש לא. הרצפה נמצאת על הקרקע והקרקע נמצאת מתחת, ואני יודע שהבורא מחזיק אותי, רוצה בי. ממילא לא היה אצלי שום הבדל, ממש, שום הבדל, הוא אמר בשיא הכנות, בין מצב שבו אני נמצא על הקרקע, לבין המצב שהסוסים דהרו. אותו אחד ששומר אותי כשאני על הקרקע, החליט לעשות לי מין סוג של טסט, ולראות האם אני באמת מרגיש בידיים שלו, מרגיש את התחושה הזו של יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה. אני בגדר הזה של חון יחון כי יבחון לב עקוב, את הלב לבדוק אם הוא עקום או לא עקום, אני באמת הרגשתי תמיד, ולכן הייתי בשיא השקט, משום שהפחד הזה היה אמור ללוות אותי כל צעד ושעל, ועל זה אני מתכוון כל בוקר כשאני מברך חמיכין מצעדי גבר, ברוך אתה השם רוקה הארץ על המים וכן הלאה. אתם באיזשהו מקום הרגשתם ומרגישים אולי שאתם על הקרקע, שאתם סומכים על רגבי אדמה, על הסלעים, ולכן שהגיע מצב אחר אתם נכנסים לפאניקה. אני מבין את הבעיה שלכם, הבעיה לא התחילה פה, הבעיה התחילה בטעות שאתם כשאתם דורכים על הקרקע. אם הייתם משנים את הפאזה, משנים את הפרספקטיבה, משנים את כל המבט, ומבינים שיש מושג שנקרא ניסיך שבכל יום עמנו, שיש מושג שנקרא כל הנשמה תהלל כהללוקה, על כל נשימה ונשימה תהלל כה, אז תבינו שמי שמחזיק אתכם, אין לו שום בעיה להחזיק אתכם בכל סיטואציה. הוא מחזיק אתכם. עם אותו חבל, יעקב חבל נחלתו, תצמדו אל מקור החיים בתודעה שלכם. זה שמחזיק אתכם תמיד, מחזיק אתכם גם עכשיו. רק חיזוק התודעה הזו. האמת היא שהמסר הזה של האמרי אמת הוא המסר הידוע שאמר השפת אמת, אבא שלו, על הגמרה המפורסמת של רבי חנינה בן דוסה, שביתו הכניסה חומץ במקום שמן לכוסית של נר, לנר לצורך הדלקת נרות שבת, ואמר לה לא לדאוג, מי שאמר לשמן והדלק יאמר לחומץ והדלק, ואכן כל השבת החומץ דלק כאילו היה שמן. מה המשמעות של זה? אומר השפת אמת, מי שאמר, ברוך שאמר והיה העולם, מי שחי בהרגשה שכששמן דולק, שמן דולק, אז מישהו אומר לו לדלוק, זה לא שזה טבעי שמן דולק, לא, יש מי שמהווה את הבריאה בכל רגע ורגע, לא מדברים עליו ברשת ב', לא מדברים עליו בערוץ 11 או בערוץ 12, לא מדברים עליו בכל מיני קבוצות וואטסאפ כנראה, לא מדברים עליו. וזאת הבעיה, הפחד הזה שנוצר, אני מאוד מצחן בעיניי לקרוא באיזה מקום על אחד הרבנים, שראה השבוע איזה יהודי מאוד מוטרד, מאוד מודאג, הוא אומר לו, שואל אותו הרב את אותו יהודי, מה אתה מוטרד, מה אתה כזה לחוץ? אומר הרב, מה יהיה פה, תשמע, כל העולם לחוץ, כל העולם. הוא אומר לו הרב, לאותו יהודי, אני מצליח לך להתפטר מתפקידך, ואז הכל יהיה בסדר. שואל אותו, אותו יהודי, את הרב, ממה להתפטר? אומר, אתה כנראה קיבלת אחריות לנהל את חייך, ואתה צריך לדאוג לתפקודים בריאותיים, כלכליים, ניהוליים של כל מערכות החיים. אני מציע לך, תפסיק להיות מנכ״ל, תגיש התפטרות מהתפקיד שלך לנהל את החיים שלך, השלך על השם יהבך, והוא יחלקלך. תפסיק להיות אחראי, אתה ראי בן כך לא יכול לדאוג לתפקוד נכון של הלב, ללא פרפור חדרים וללא פרפור פרוסדורים. אתה לא יכול למנוע בעיות של מסתמים בלב, של תפקודי כליה, של תפקודים של כבד. אני מציע, תפסיק לדמיין שאתה מנהל את החיים שלך. אתה כנראה מרגיש שאתה מנהל את החיים, וכאן אתה פתאום עובד עיצות, מכון ויצמן לא יכול לעזור, שום מחקרים ורופאים שעוסקים בחקירות, הגאונים הגדולים ביותר בחוכמת המדע, מנסים למצוא כל מיני מזור ותרופות, ניסיוניות וכל מיני עניינים שנוגעים לחיסון כזה או אחר, עובדי עצות, יש מלחמה נגד הזמן, כלומר אני אחראי על החיים שלי, אני מנהל אותם, וכאן נתקלתי במשהו שלא מכיר, אני לא צפוי, לא צפוי, איך אמר מבקר המדינה, משרד הבריאות לא נערך לסוג כזה. באמת יפה מאוד מצידו. מעניין מי כן נערך למצב כזה. אם יש איזשהו גורם בעולם, אמריקני או רוסי או בריטי או צרפתי, אולי איטלקי, שכן ידע להיערך לכזה דבר. כביכול הכל בשליטה, הכל בסדר. אמר לאותו רב, לאותו יהודי, אני מציע לך, תגיש מכתב התפטרות, זה יחול תוך 48 שעות. אתה מתפטר מניהול החיים של עצמך, ותשליך את זה על מי שבאמת יכול, והוא באמת עושה את זה, ואתה תקבל החלטות רק בנושא אחד, שהוא לא מקבל החלטות האלה בשבילך, נושאים שקשורים ליראת שמיים. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. תבין את זה. ההחלטות שתקבל זה האם ללמוד בבית או להיות דוגמה אישית לניצול זמן, או דוגמה אישית להיצמדות לקווי נייס ולחדשות, ולהתעניין כל כמה דקות מה מספר החולים המעודכן, ומי מהם כבר שובץ בבתי חולים, ומי לא שובץ, מי נמצא בכל מיני מלוניות, תתעניין בזה, באמת זה יעזור מאוד לרפואת עם ישראל, שתהיה מדויק, האם זה 1644 או 1643, אז באמת תתפלל יותר בכוונה כשתדע שזה 1644. נו באמת, אתה בן אדם מאמין. כאן הבחירה שלך זה לא החלטה של אלוקים. החלטה של הבורא היא, בכל מה שנוגע לתפקודים שלך, לכל חיידק, לכל וירוס יש כתובת. בדיוק כמו שאימא שלי, זכר צדיקה לברכה, הייתה באושוויץ, עם אמא אורתי, מרת בלימה, בת רב מנחם צבי, שהייתה כבר מתחת לטושים באושוויץ ביום ט' וב בסיוון תפשין ד' 1944 למניינם, וחשבה כמו יהודי הונגריה באותו זמן שזה מקלחות וזה רק להתרחץ, וכבר הייתה במצב שכל קרוביה כבר היו בעולם הנצח במדור עליון שנקרא הרוגי מלכות, שאין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתן, אבל היא כבר רצה שהיא תשרוד, והמורה רצה שהיא תגיע לארץ ישראל ותעמיד משפחה ותעשה הרבה חסד וכולי. אז באותו זמן שהיא הייתה שמה, נגמר להם המים החמים והודיעו לה ברמקולים, נא לצאת מהמקום, הועיל ואין מספיק גז, כביכול הם הערימו על כולם שיש פה גז לצורך חימום המים ולא גז נטו, רק לצורך חניקת היהודים שם, גז ציקלון. הבורא, היא עמדה שמה והיא ידעה שיש לכל כדור כתובת, וכנראה שרוצים שיש לה איזושהי משימה. החלטות האלה הם בידי שמיים. מה יהיה מצב הנשימות שלך? אנשים מדברים על חיידק או וירוס שיושב על מקומות בריאות. אני רוצה לשאול את אותם אנשים, האם הם חשבו מי יתקין להם ריאות בנשימות סדירות, ללא ברונכית ספסטית וללא קוצר נשימה? מה קרה כל השנה שלפתע הם נזכרו בזה? איסורים זה מלשון אישורים, לייסר זה ליישר בן אדם. כל השנה כשהם נושמים באופן תקין, ללא מחלי חמצן, ללא צורך בהזרמת חמצן דרך האף או מקורות, הם חשבו מי מארגן את זה? הם שילמו על כך איזשהו כמה מאות שקלים לצורך תפקודי ריאות? אותו פרופסור שמחפש ונמצא שם במרכז רפואי חשב על זה? אותם ראשי שלטון או מי שנמצא בפאניקה, חשב מי ארגן לו נשימות עד היום? להבין, אנחנו בידיים של מי שרוצה בנו. כל רגע שאנחנו חיים וקיימים, פירוש הדבר שהבורא רוצה בנו ואוהב אותנו יותר ממה שאנחנו אוהבים את עצמנו. זה מה שאמר רבינו בעל האמרי אמת. הסביר כמו שהסביר אביו את הגמרא של מי שאמר לשמן והדלק. הוא אמר, אני חי בהשקפה, בהרגשה, זה דרגות, שכששמן דולק זה לא משום שיש איזשהו כלל שמסברים אותו במכון ויצמן ששמן דולק. מישהו החליט להטביע את הטבע הזה בשמן. וכשאני רואה ששמן דולק, אני מבין שיש אמירה, יהי אור. מי שאמר בעשרה מאמרות נברא העולם, ברוך שאמר והיה העולם, הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. ואותו אחד שאומר לשמן וידלק, בעקבות הסיטואציה הזאת, לאותו אדם שחי בגובה הזה, יאמר הפעם לחומץ ולדלוק. משום שאותו אדם מכיר בזה, מאמין בזה, חש בזה. ממילא, אין לבורא שום בעיה, איך אמר החזון איש, אצלי אין שום הבדל בין נס לטבע. נס זה רצון השם הפחות תדיר, וטבע זה רצון השם היותר תדיר. מי שחי בזה, זה הסגולה הגדולה ביותר של אין עוד מלבדו. זאת הסגולה. להיכנס בזרועותיו של הבורא, בידך אפקיד רוחי. את זה לשדר לנפשנו, לילדינו, למשפחתנו, ולהבין הוא מחזיק אותנו. לצערנו, העולם כולו מקבל את השיעור הזה בדרך הקשה. הבורא רואה שלא קולטים, זמן הגאולה כבר מתקרב, אז מה שלא מבינים במוח, מבינים בכוח. כשאין תחושה והעסק הולך ומדרדר, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, כוח כלכלי, כוח טכנולוגי, כוח רפואי, כוח צבאי, כוח אסטרטגי, אז הבורא מקיים את הפסוק בישעיהו, נא לעיין שם בפרק ב', וישח אדם, וישפל איש, והבורא מגלה את עצמו, וכולם מסתתרים בנקיקים ובסלעים, כל אחד מתחבא, והולך עם כל מיני מגבות, עם כל מיני מסכות, עם כל מיני ניילונים ומנקה, הבורא לא נוגע בו, הוא רק מפחד, בזה הכל, הוא רק יודע שאין לו כל כלי, לא פצצות ולא משהו אחר. זה היה כל כך השבוע, אני חייב להרגיש איך שהיה לי קשה לישון לילה שלם, לאחר שמישהו השמיע לי הקלטה של ראש ממשלה, שבאמת לשכר שיחה נאה בהחלט ראוי, על כך שאיזושהי שדרנית או משהו כזה באחד הערוצים שואלת, תוקפת, קוטעת, בצורה פשוט חסרת טיפת כבוד, טיפת יחס לאיזשהו אדם מתורבת שמדבר עם אדם אחר. ממש כפי שאומר התנא בפרקי אבות, גולם שנכנס לתוך דברי חברו, כלומר חומר גלם לא מעובד, מציאות לא מסודרת, לא מסוטטת, לא בנויה. וכל הזמן, מה יהיה? כמובן, מי שחושב שהוא שולט במערכת, אז הוא נושא את עיניו למנהיגים כביכול, שהם כביכול ודאי שולטים במערכת, אז מה הצפי? מתי זה ייגמר? איך זה כביכול פה יש? אז נאלץ, או מחמת סיבה זו או אחרת, אמר לו, צריך להתפלל לבורא העולם, שיעצור את המגפה? שכר שיחה נאה יש פה, משום שהוא כנראה יודע שזה לא יערב לאוזניים שהם קצת מכוחות אנטי וכוחות לצערנו שנמצאים במצב אחר לגמרי מצוק הגלות הקשה, והאוזניים שם לא יכלו לשמוע את זה, וההתקפה הגיעה מיד. יש לנו את בית המקדש שלנו, בית המקדש שלנו זה מכון ויצמן, הוא בית המקדש של הציונות. פחד היה לשמוע איך שנפש יהודית יכולה למחוק 3,332 שנות היסטוריה. אבל יצוין לשבח שהוא לא נרתע והמשיך ואמר, גם במכון ויצמן מתפללים לבורא העולם שימנע את המגפה. רבותיי, צריך להבין, אנחנו חייבים, ולמה לקבל מכות ולייסר כדי להתיישר? למה לא נשב בבית ונלמד מוסר? וכמו שראש הישיבה הרב גרשן אדלשטיין שליטה ביקש, תנצל את הטלפון ותתקשר לרחוקים יותר שיש לך איזשהו תקשורת וקומוניקציה איתם, לחזק את נפשם באמונה. זה עכשיו זמן, זה משימת השעה מבחינת חלק מהתפקודים שלנו בזמן הזה. ליישם, להראות לכולם את הקיום של מה שאנחנו מבקשים כל השנה, ובכן תן פחדך השם אלוקינו על כל מעשיך, ואימתך על כל מה שבראת. יש כאן יישום של זה, הבורא נותן את פחדו על כל מעשיו, ואימתו על כל מה שברא, ויראוך כל המעשים, וישתחוו לפניך כל הברואים. שמעתי ציטוט השבוע של ראש ממשלת איטליה, לאור כל המסעיות ענק הצבאיות שנושאות את הגופות של כל המאות ליום, שמביאים אותם וחסר מקומות קבורה שם, אומר, הרים את ידו ואומר, אנחנו מצידנו, עשינו את מה שאנחנו יכולים. רק יכולים לפנות לבורא העולם שהוא יעשה את שלו וימנע את המגפה. מדוע נשיא ארצות הברית יכול לבקש מעמו לפנות ולהתפלל? מדוע ראש ממשלת איטליה יכול לבקש מעמו לפנות לעבודה זרה שלו ולהתפלל? ואצלנו צריך לעבור בצורה כל כך מייסרת, וקודשים את האוויל במכתש, גם כי תכתוש את האוויל במכתש, אכן לא תסור יבלתו ממנו. בוא נחזק את עצמנו, ומתוך חיזוק עצמנו תהיה השפעה על הסביבה. אנחנו רואים שהבורא מדבר ומזעזע את הקרקע, משמיט את הקרקע מתוך כל מי שחשב שהוא בעל הבית על הקרקע. זה עצמו, המודעות הזו, הלדבר על זה, זה עצמו יביא את הישוע. זה דברי הרמב״ם בתחילת הלכות העניות. כשאנחנו נבין שהבורא מדבר אלינו, זה ימנע צרות אחרות. זה המסר הראשון והבסיסי ביותר. להילחם בעמלק ששמו מקרה, מקרה. מקרה פירושו סיבה כלכלית, סיבה צבאית, סיבה פוליטית, סיבה מדינית. רק לא בורא. רק לא בורא שעשה ועושה ויעשה לכל המעשים. הגיע זמן ההתגלות של הבורא, והבורא עושה את זה בשלבים. וזה השלב הבסיסי שמקיף עולם ומלואו, ומעמיד את כל ראשי העולם פעורי פה. גם המזלזלים למיניהם, כמו נשיא ארצות הברית וראש ממשלת בריטניה, שדיברו על שפעת פשוטה ולא להיבעל, עומדים עובדי עצות ועלולים להימצא תחת מצב של אי שליטה מוחלטת וקריסה מוחלטת. אדוני, יש בעל הבית, ותבין שהוא מדבר אליך, ותפנים את זה. עכשיו, מה הוא רוצה ממני? מה אני צריך לפעול מעבר להחדרת האמונה, עלינו לשבח, להתפלל בכוונה? הדבר הבסיסי ביותר, 100 ברכות בכל יום, כפי שהגאון הרב שמעון גלאי מזכיר שוב ושוב, ומועצת מועצת גדולי התורה גם באמריקה הזכירה זה כמה פעמים בעבר, גם בזמן הטילים של סדאם חוסן. חזל אומרים זאת, תדע לך, בזמן דוד הייתה מגפה, ולא עזר שום דבר. 100 מתו בכל יום, ומה שעזר זה 100 ברכות בכוונה. לחזק את הנושא הזה אצל המבוגרים ואצל הילדים, בפרט ברכת אשר יצר, אבל כל הברכות. ילד נתיישב לאכול ארוחת בוקר, לתפוס את הפרוסה ביד, לכוון ברוך, אתה מקור השפע והבריכה העליונה, אתה מקור החיבור לעולם שהוא נותן לנו את החיות. אתה, לדבר ולהבין, גם את הקורונה לא רואים. וכולם רואים את התוצאות שלה. תבין, הבורא הוא מהווה את כל המציאות, את העיניים שלך, את הלבלב שלך, את השמש וגם את הקורונה הזו. אדון הכל היה, הווה ויהיה ועושה את הכל. אלוקינו, אתה בעל הכוחות כולם, מהפצצות אטום האימתניות והקטלניות ביותר, עד ליצור שחזל קוראים לו מביצי קינים ועד קרני רעמים, פחות מביצה של קינה, משהו קטן מאוד מאוד מזערי, בעל הכוחות כולם. ואת האלוקות הזו ייחדת לא אלוקי פורטוגל ולא אלוקי סין ולא אלוקי יפן, הבורא נקרא אלוקי ישראל, כן, למרות שבקושי רואים אותה על הגלובוס ועל המפה. הוא ייחד את שמו עלינו, בחר בנו, נכניס לנו ונבין, בת ישראל, אני בת מלך ואני לא טיפוס זרוק או איזשהו פשוט, אני נכבדה, יש לי בהתאם לזה בגדי כבוד, מלבושי כבוד, התנהלות מכובדת, לא צווחות ברחובות, לא מסטיקים בפה, לא חמצוצים בפרסיה, לא צחקוקים ודברים שלא מתאימים למלכה או לבת מלך. מלך העולם, הבורא הוא מלך העולם. קורונה, קרוי, ניתנו לך כתר מלוכה, קראון, כן. הבורא מודיע מפה הבעל הבית, למי ששכח בצוק העיתים ובצוק הגלות, המוציא לחם מן הארץ, לומר את 10 מילים האלה, בכל רם, ברוגע, לאחר שתופסים את הלחמנייה או את הפרוסת לחם ביד ימין, וכן שהכל, וכן פוקח עיוורים, וכן זוקף כפופים, וכן אשר יצר, לא תוך כדי נטילה, לא תוך כדי ניגוב כפות הידיים, אלא לסיים את הנטילה, לסיים את ניגוב כפות הידיים, ואז לעמוד מול ברכון, ולהקדיש 20 שניות לדקלרציה. דקלרציה שיהודי מצעיר, כן, אתה בעל הבית על המכונה שלא תאמן ששמע גוף האדם. חלולים חלולים כידוע בגימטריה 248, כך אומר המשנה ברורה. רבינו החפץ חיים בספרו משנה ברורה. יש כאן ברכה של שבח על כל המכונה הפלאית הזו ששמע גוף האדם. גם מערכת הנשימה וגם מערכת הלב. אני רוצה להצהיר בזאת שאשר יצר את האדם בחוכמה, בכל שהילדים ישמעו, מותר להזיל דמעה, זה סגולה טבעית שמסלקת כל מחלה. לחזק את זה בהזדמנות הזו. וברב אשר יצר את האדם בחוכמה, וברבו נקבים נקבים, הראש שלנו יש בו 7 נקבים, עיניים 2, אוזניים 2, נחיריים 2, פה 1. יש גם איברים סגורים כמו עורקים סגורים וכן הלאה, גלוי וידוע לפני כיסא כבודך. כן, גם הנושאים האלה קשורים לכיסא הכבוד, שאם ייפתח אחד מהם, מקום שאמור להיות סגור, עורק חס ושלום נפתח, או יסתם אחד מהם, העורק הזה נסתם מבפנים חס ושלום, אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך אפילו שעה אחת. ברוך אתה, ואז חושבים אדון הכל, אדון הלב, אדון הלבלב, אדון הכבד, אדון הסחוס, אדון כף הרגל, אדון הברך, אדון הפיקה בברך וכן הלאה. רופא כל בשר, אומר רבנו בחיי, אני השם רופאך, מקיים את הבריאות של כל בשר. זה לא מוחזקות, זה צריך תחזוק וחיות יום יום שעה שעה על כל נשימה ונשימה תעללך. הוא מפליא לעשות, מחבר שני הפכים, גוף, נפש וכן הלאה. זאת ברכה שברגע שאומרים אותה מבטיח רבי משה בן מחיר בעל ספר סדר יום מלפני כ-500 שנה, שמי שמברך אותך, אותה, בכוונה, בפרט אם הוא עושה זאת בעמידה, כפי שיש פוסקים שאשר יצר מחייב לעמוד ולא לשבת, ומתוך הכתב ובכוונה ובכל, ודאי שיש מעלה שזה מול ברכון עוזר לו לכוונה, לא יצטרך לעולם לא לרופא ולא לרפואתו. כך הוא מדגיש, ואני סומך עליו יותר מכל מומחים למיניהם במשרדים שונים, למרות שאני עושה את ההשתדלויות השונות, ומתרחק 2 מטר וכולי, אבל רופא כל בשר הוא מפליא לעשות. אני רוצה להדגיש, הברכות האלה, דבר שראוי לתקן אותו כל השנה, ברכה אחרונה. מרגילים כבר ילדים קטנים לברכה ראשונה, משום מה לא לברכה אחרונה. הוא מברך יפה על הביסלי או על הבמבה או על הוואפלה, אבל הולך לדרכו ואין מושג של ברכה אחרונה. אוכלים זיתים, זיתים איזה משיבת המינים, ברכת ברכה מעין 3. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם על העץ ועל פרי העץ ועל תנובת השדה. לאכול במקום. כנ"ל כשאוכלים ביסלי, זה מזונות על המחיה ועל הכלכלה ועל תנובת השדה. אוכלים במבה, בורא נפשות רבות וחסרונן. בכלל להקפיד בזמן שאוכלים לחם, לאכול כזית תוך 4 דקות, לפעמים שמים ביס ראשון, לועשים ביס אחד, ואחרי זה באמצע הסעודה לאחר עוד 10 דקות, עוד קצת, וזה לא מצטרף. וברכת המזון היא פשוט עבירה גדולה של ברכה לבטלה. משום שכדי לברך ברכת המזון צריך ממש כמו ליל הסדר, אין שום הבדל בנושא הזה מבחינת השיעור של כזית, לאכול כזית בתוך שיעור זמן של אכילת פרס. אחרת כל הברכות, בורא נפשות, על המחיה, ברכת המזון, כולם לבטלה. זה הופך ממצווה לעבירה. באים לחתונה, נותנים איזה רבע לחמנייה או פחות מרבע, ומתחילים לאכול את הדגים או את המרק או את הבורקס. שוב, כל הברכות לבטלה, הברכות האחרונות, הן מצריכות כזית בשיעור אכילת פרס. לכן, יראי השמיים נוהגים בכל ארוחה, יכול, שבת, לא רק בליל הסדר, לאכול דבר ראשון את הפרוסה בזריזות, פרוסה שלמה של לחם או לחמנייה. ואת הכזית הזה גומרים ברצף, כותב המשנה ברורה, עדיף ללא דיבורים. ואז יש לו בטוח את הברכת המזון, או את הבורא נפשות, או את העל המחיה, כמצווה ולא כעבירה. אני רוצה להדגיש דבר נוסף, צריך לדעת לנצל את השירות המשותפת לשיח פנימי משפחתי, קבוע סביב ספר מסוים, ולהיזהר מהמסכים. הרבה מגדולי דורנו, ראיתי את הדיבורים הנפלאים של ראש ישיבת באר התורה, הגאון הגדול רבי גבריאל יוסף לוי, שמדבר על הנושא של הדמיון שיש בין האינטרנט והטכנולוגיה לקורונה הזה. כך הוא כותב, נגיף הקורונה דומה בפרטים רבים לפגיע הטכנולוגיה, הוא כל כך מדבק, הוא גורם לאנשים לשבת בדד, משבית את העולם ובפרט את החיובי שבעולם. ואם מרן הגאון רבי שמואל ווזנר זצוקה להתבטא שהאינטרנט זה יצר הרע שלא היה כמותו מאז בריאת העולם, אז מידה כנגד מידה הגיעה מחלה שלא הייתה כמותה מימות עולם. לטכנולוגיה יש באמת חלק גדול, כותב הרב גבריאל יוסף לוי, חלק גדול ועיקרי בהשכחתו של הקדוש ברוך הוא מהעולם. הן בחלק הפריצותי כידוע של ושב מאחריך, והן בחלק החדשותי של הכל מקרה והסברים כלכליים, פוליטיים, מדיניים, רק לא אלוקים. ונראה שזה אחד הענפים הגדולים ביותר, אבל נראה שהוא הנושא של שכחת האלוקים. אז ראוי שגם אם אישה שאלה, וקיבלה הדרכה לעבוד מהבית, והבוס מבקש שהתפקודים האינטרנטיים והטכנולוגיים יהיו מהבית, להדגיש לכל הילדים, זה כמו מכונת תפירה של אמא. זה לא כלי משחק, זה לא כלי בילוי. בילוי, יש לילדים משחקי הפעלה וקרמיקה ותפירה, וכל דבר שיכול להפעיל את הגוף, רק לא מסך. מסך ממכר, מסך מנוון ומסך מטמא. להסביר לילדים, זה אילוץ כיוון שזה פיקוח נפש, זה מביא לנו את האפשרות לפרנסה, ולכן זה כלי שאנחנו משתמשים בו לצורכי עבודה, ממש כמו מכונת תפירה של אמא, ותו לא, עם החסימות הראויות. לא שמתוך זה כבר יתירו עוד דברים. ולהלל ולשבח את הבורא על ההזדמנות שהוא נתן לנו, לחזות בהופעתו בעולם בגלוי, ולקיים את מה שביקשנו. אלוקינו ואלוקי אבותינו, מלוך על כל העולם כולו בכבודך, וינשא על כל הארץ בעיקריך, והופע! תן הופעה שלמה באדר גאון וזכה על כל יושבי תבל ארציך, כולל גרנדה, אפריקה, אסיה, אירופה, אוסטרליה, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. ובכן, תביא שמחה לארציך וססון לעיריך, צמיחת קרן לדוד עבדך, ועריכת נר לבן ישי משיחך, במהרה בימינו, אמן ואמן. שנשמע ונתבשר בשורות טובות, בקרוב לראות גאולה שלמה, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.